ברוכים הבאים לפרק 8 של איזה פודקאסט ואיזה נעליים. אני דודו רייטמן, לצידי יושב רוני לוין. רוני, מה קורה?
אהלן דודו, מה העניינים?
בסדר גמור. אנחנו לא נספר פה למאזינים ולצופים שלנו כל מיני תקלות טכניות, זה לא מעניין אותם. מבחינתם הם רואים שזה התחיל עכשיו, אז אנחנו פשוט ניגש לזה הלאה. פודקאסט הסניקר של ישראל, מי שלא מכיר. רוני, מה הולך?
וואלה, תשמע, היה קשה פה.
היה קשה, אבל זה רק יותר מכין אותנו לקראת פרק חם, פרק טוב, ואני אני צופה דברים טובים.
יאללה.
אז קשה בקרב.
משהו, כן.
איך שלא אומרים. אז ככה, ישר לעניינים, היה סולן להקת גאט נו שיים, להקת רוק, אוהד מושבע של מכבי עירוני אשדוד. יש לו קריירה מפוארת בפקטורי 54, פומה ישראל, ותק בלתי מבוטל באדידס ישראל, ואחרי שהוא הרגיש שאדידס לא כל כך מקבלת את הכבוד הראוי שלה בפודקאסט פה, אז הוא לא יכל להישאר אדיש, ואנחנו לא יכלנו שלא לנצל את ההזדמנות הזאת, ולארח מישהו עם פשן אמיתי למותג של ה-3 Stripes, ובכלל פשן לנעליים. יש לו רזומה שאין שני לו בארץ, אז אנחנו שמחים לארח את קימל.
אהלן, אהלן.
מה קורה?
מעולה, אני רוצה שרוני יחייך, הוא עדיין בסטרס.
תשמע, זה יעבור עם הזמן, אתה יודע.
הוא משחרר, הוא משחרר את זה.
טיפה הלב שלי, מדפיקות לב, כן, נהיות יותר סדירות.
עברנו פה קשיים מאחורי הקלעים, ועדיין אנחנו קצת עוברים תוך כדי, אבל אנחנו נהיה בסדר.
צולחים את זה בכבוד רב, אני
חייב לציין. לגמרי, לגמרי. אז ככה, נתחיל קצת. בלשבור את הקרח, להירגע שנייה, לדבר מה שאנחנו אוהבים לדבר עליו, שזה סניקרס. אז אני אתחיל שנייה, נתקדם מפה.
יאללה.
New Balance, 2002. דגם ה-GR Inline, כמו שנקרא ב-New Balance, לא איזה קולאב מיוחד. בחור בשם יוהו, מעצב יחסית חדש בתחום של הסניקרס. עיצב אותם, דגם בעצם שיצא לפני כמה חודשים, הדגם עצמו נוצר לפני שנה, 2002R. מה שעומד מאחורי זה בפשטות הוא נקרא Refined Future, וזה בשונה מאיך שכל האתרים קוראים לו Protection Pack, שזה משהו שקצת עצבן את New Balance ואת הבחור שהמציא את זה, איכשהו זה החנות הראשונה פשוט שפרסמה את הנעל, החליטה שקוראים לזה Protection Pack, ומשם זה פשוט תפס תאוצה, וזה בכלל לא מה שהנעל מסמלת. בעצם זה משהו שהוא רצה מאהבה אישית שלו לנעליים מאוד נקיות. הוא החליט שהוא רוצה לעשות נעל שהיא כבר נראית כאילו היא משומשת, שכבר כאילו חרשו אותה, שהוא יוכל ללכת עליה בלי את השאלות החשש הזה. בעצם כמו שהוא בעצמו ראה כל מיני חבר'ה מבוגרים יותר בבוסטון, הולכים עם הניו בלנס שלהם, שחוקות, ואיך שהם נראות, אז בעצם כבר מההתחלה הם נראו ככה, נעל שאני חורש עליה, מבחינתי זה כנראה נעל השנה, אני אוהב אותה ברמה מטורפת. ושוקל אפילו לעשות דאבל אפ, באמת.
פייפיה.
אני מאוד אוהב ומאוד התרגשתי שהגיע לפה לסניקר בוקס.
גם לא ידעתי שפרוטקשן פק זה לא השם הרשמי.
אז כן, אז גם אני גיליתי את זה בהמשך שהוא עשה רעיון עם מאט וולטי בקומפלקס, וזה איכשהו משהו שאתה יודע שקורה פתאום שאיזה חנות מחליטה וזה לוקח כיוון אחר לגמרי, אבל אולי נרחיב על זה בהמשך.
מה הדגם הבא שאתה רוצה? כאילו פה, אם אתה רוצה לעשות דאבל אפ, עם איזה צבע?
אותו צבע, הנעל הזאת יצא גם, האמת, ה-Refined Future יצא גם בלבן, ויצא גם באיזה שחור כזה דאוי.
קרם כזה, לא?
נכון, נכון, שאנשים לקחו ועשו מזה כל מיני, אתה יודע, אילתורים של עצמם עם כל מיני ערכות, אבל בכל אופן, רוני, תן לנו בראש.
אוקיי, תשמע, אני קצת מבולבל היום, אז תסלחו לי. לא יודע, כל הבלגן שהיה פה, לא משנה.
מאחורינו.
כן, אז ככה. אתה יודע, אמרתי פה בפרק הקודם שיש לי הרבה זוגות של נייקי בבית, אבל הדגם שיש לי הכי הרבה ממנו זה אדידס ZX 8000, והדגם שאני הכי אוהב מתוך כל הדגמים של ה-ZX 8000 שיש לי בבית זה ה-ZX 8000 אקווה.
הצבע המקורי.
לגמרי, זה ה-Original Colorway, נעל שכשהיא יצאה הייתה סופר מהפכנית, עשתה בעצם מהפכה בכל עולם הריצה, אפשר ממש לחלק את עולם הריצה לשתיים, לעד אדידס ZX ואחריו. לפני זה היה פשוט איזושהי גפה פשוטה, מחוברת לסוליה מגומי או ספוג, ופתאום באה סדרת ה-ZX והביאה נעליים מורכבות, מלא שכבות ופאנלים, ועם סוליה בדחיסות משתנה וגומי שמתרחב, ועם טכנולוגיה, הם הכניסו את טכנולוגיית הטוריז'ון פעם ראשונה בסדרת ה-ZX, שזה בעצם איזשהו יחידת ביטול כזאת.
עמוד שדרה.
בדיוק.
הטוריז'ון סיסטם.
לגמרי, מחומר שנקרא קבלר, שזה חומר מאוד קשה, וזה בעצם נותן איזשהו תמיכה לרגל בכל מיני זוויות משתנות. טכנולוגיה שאדידס משתמשת בה עד היום, וזה מראה כמה הטכנולוגיות הזאת הייתה, הקדימה את זמנה בעצם אז. בכלל, שנות ה-80 זה השנים של סדרת ה-ZX ותחילת שנות ה-90. נעל שמקושרת מאוד לכל תרבות הרייב במנצ'סטר ולמסיבות הטכנו בברלין. ובכלל, אני חושב שבמזרח ברלין יש לה מקום מאוד מאוד מיוחד, כי אנחנו מדברים על נעל שיצא לפני שחומת ברלין נפלה, וככה למערב ברלין היה פתיחות לכל החברות המערביות, לקונברס ולריבוק, ואפילו לנייקי, ובמזרח ברלין היה להם אדידס. וככה הנעל הזאת מאוד מאוד מקושרת עד היום לברלין, ולהיסטוריה ולמורשת של העיר הזאת, והיא מאוד מעורכת שם. חבל שהיא פחות מעורכת בעולם ובארץ, כי זה נעל מדהימה. זהו, אדידס ZX Aqua.
כן, כן.
נייס.
כן.
ויש סיבה אולי שדווקא נעלת אדידס? אולי זה בגלל האורח שלנו?
אז לגמרי, לגמרי, לתת הכבוד לקימל, שיסביר לנו עכשיו מה הוא נועל.
מצחיק שאני הרפריזנט של אדידס, שאני כבר לא שם כמה שנים. אבל גם, אתה יודע, בZX הזאת הם הביאו פעם ראשונה את הקייג' מאחורה. מפלסטיקס, פעם ראשונה שהם הביאו נכון, את זה גם לנעל ספורט, נכון. אז לא היה את זה. והאמת שאני מאוהב גם בסדרת הזדיקס, אני גם תמיד אמרתי כשאדידס איבדו את דרכם בכמה שנים האחרונות, שכל מי ששאל אותי מה יקרה עם אדידס, תמיד אמרתי להם שאני לא מבין למה הם לא חוזרים לזדיקס. הם מאוד נתקעו על הסופרסטאר והסטן סמית, ואז זה היה ברור שהם הלכו לגזל ולכל הדברים, וכאילו... אבל למה? יש לכם מוצר שנראה כל כך טוב, כל כך מתאים לתקופה עכשיו של הדד שוז וכל זה, ואז הם עשו את הטעות האולטימטיבית שאדידס אוהבת לעשות בזמן האחרון.
שהיא?
שבמקום לקחת את הנעל הזאת ולהוציא אותה בלימטידים קטנים, בצורה קטנה, הם פשוט פיצצו אותה בכל חור, עשו את ה-A to Z, to Z, שזה כאילו בעיני פרויקט מדהים, אבל חבר'ה להירגע, פיצצו את השוק. ואני חושב שגם צרכן של אדידס שרצה, הוא כל כך היה מבולבל, שהוא לא יודע איזה נעל לקחת, כי היה כל כך, באמת כל כך דגמים טובים, עם הנשיונל פארק, ועם הנעל הכסופה של הבוסטון, של המראטון. כאילו, למה? תנשמו, תוציאו את הנעל הזאת, תוציאו את הבעוד קלרווי, לאט לאט, אבל... זה אדידס.
כן. טוב, אז נגיע לאדידס באמת בהמשך, אבל בואו שנייה נדבר על האדידס על הרגליים.
כן, כמובן שאתה בא לפודקאסט שלכם, אתה צריך לחשוב הרבה.
עלילה, להפך, הכי פחות.
לא, דווקא עברתי גם לראות קצת חבר'ה אחרים. זאתי אדידס ספציאל טופנגה מ-2014. זאת הנעל ספציאל הראשונה שקניתי. התאהבתי במבט ראשון. זה היה תקופה ש... ספציאל עוד נמכר יפה בארץ, והנעל הזאת הגיעה באיזה 12 יחידות, ולא הספקתי לקנות אותה. זה היה כאילו, מה? ואז עבדתי באדידס, ואמרתי, טוב רגע, אני עובד באדידס, ומצאתי את הסמפל שלה מאחורה.
אשכרה.
לא האמנתי שקיבלנו את הסמפל שלה, ואז כזה, שלי.
כן.
וזכיתי ברגל שיהיה מידת סמפלים.
זהו, כי תמיד הסמפלים באים במידות קבועות.
42 וחצי.
בול תשע.
42 ושתי שליש בשפת אדידס. והתאמתי גרב של ספציאל שרכשתי לא מזמן גם, כדי שיהיה עם הסמך של ספציאל. עשיתי פה התאמה. וזהו, אני מת על הנעל הזאת, מ-2014, היא מחזיקה מאוד מעמד יפה. היא לא ברוטיישן הקבוע שלי, יושבת במחסן, היא לא יושבת כאילו בבית.
כן.
אז הבאתי אותה במיוחד. אבל כן, זאת נעל.
נעל, ואני בטוח שיש לך איתה סיפורים ודברים, חוץ מהדרך שהשגת אותה.
כן, אז, ברור.
אז יפה. אז טוב, אז בוא שנייה נחזור, נדרך שנייה להתחלה שלך, איך אתה בכלל נכנס לכל התחום הזה, אם זה בכלל הכניסה שלך לאדידס בתור עובד, או שזה לפני זה משהו בתור נער שאתה נחשף לזה. איפה אתה מוצא את עצמך בסניקרס?
בגדול אני תמיד הייתי איש של אדידס. תמיד. גדלתי באשדוד, ניסיתי ככה להיזכר בזיכרונות, כאילו ממש מתי זה התחיל, ובעצם אני זוכר שמאוד רציתי אדידס גזל. זה לא יודע אם זה הגיע מהמוזיקה ששמעתי של הרוק, שנייקי לא היו שחקן ראשי שם, שיחקתי כדורגל, לא שיחקתי כדורסל. כאילו העולם מותגים שלי תמיד הלך לכיוון אדידס, דיאדורה, לוטו. ואז אמא שלי לקחה אותי למרכז הלבשה, מרכז ספורט באשדוד, הייתי מחשב את זה בן 11. ואני רציתי אדידס כחולה, גזל כחולה עם שלוש פסים לבנים, והיא הייתה יקרה. אמא שלי אמרה לי, תשמע, אני לא יכול, זה נעל יקרה, הייתה נראה לי זה 250 שקל. ואז לידה הייתה מונחת פומה סווייד כחולה עם הפורם סטרייפ הלבן. והיא עלתה 200 שקל או 180 שקל, ואמרתי, טוב, אמא, תביא את זה. אז ככה שהסניקרס הראשונה שלי הייתה למעשה פומה.
אוקיי.
ועוד הפעם, פומה סווייד מול גזל, זה כאילו אותו וייב בסופו של דבר. וככל שגדלתי עם השנים, אז באמת החיבור לאדידס היה יותר, המשיך להיות יותר חזק אצלי, ברמה שהפכתי ממש לאנטי נייק. נייקי, סליחה. כן, כאילו ממש, לא עניין אותי בכלל הנעל, אז לא עניין אותי הסיפור. כל מי שנעל אותה, לפחות באשדוד, זה היה אנשים שכאילו הכי לא רציתי להיראות כמוהם, לא עניינו אותי. הייתי כבר מעדיף קוד ניו בלנס, או ריבוק.
אבל רק לא נייקי.
רק לא נייקי. ואז,
כמה, זה היה כאילו המיינסטרים, או שזה היה משוייך אולי לטיפוסים שפחות,
אני לא יודע אם זה המיינסטרים, כי באותו תקופה המיינסטרים היה, אני חושב, דברים, תשמע, אני בן 40, זה היה אלי גיר, זה היה בי-קיי, זה היה מותגים, לוטו. זה היה מותגים.
דיאדורה?
דיאדורה, ברור, מה, זה היה לי מלא דיאדורה. אבל כאילו באמת, כאילו, מה שהם ייצגו בעיניי זה לא ייצג אותי, ומי שבסופו של דבר נעל את הנעל הזאת לא היה לו קשר אליי. אז העדפתי לא ללכת עם הנעל, אבל כולנו הרחנו את הנעל הזאת שהיא מאוד יקרה, ואז גם פשפשתי בזיכרונות, כמעט עם הלוגיון שלא היה לי נייקי אף פעם, ובאמת אני זוכר שלא יודע את הגיל המדויק, נראה לי 14-15 כזה, אבא שלי הביא לי מהדיוטי פרי, ארמקס 90.
וואו.
הקולורווי המקורי לדעתי זה אפילו הלבן אדום שחור כזה. וכן, הלכתי איתה, בוא לא נטעה. אבל כאילו לא, זה לא היה first choice שלי.
היית מחובר אז למוזיקה כבר? זה היה חלק מהעולם שלך או שעדיין לא?
אני מחובר למוזיקה מאז שאני זוכר את עצמי. אני בכיתה ו' התחפשתי לקרט קוביין, כאילו וייב כזה. אני,
אז אול סטאר.
כמובן, קונברס גם היווה חלק חזק מאוד מהחיים, ברור. כי זה גם הייתה נעל זולה וזה היה קל לבקש מההורים לקנות אותה, זה לא כמו היום, כאילו, המחירים. אז באמת, ואז בגיל 12 הקמתי את הלהקה הראשונה שלי, והיינו ביחד עד, חושב, עד גיל 21. זו הייתה להקת ראפ מטל כזאת.
די.
איך זה מתחבר, דרך אגב, העולם הזה של כדורגל ומוזיקה? זה אנשים אחרים, זה וייב אחר?
בגלל המוזיקה הפסקתי לשחק כדורגל.
תסביר.
שיחקתי בעירוני אשדוד כמובן כדורגל, וגם שם אתה פתאום מרגיש שאתה לא כמו החבר'ה שם, וזה קצת קשה. הם לא מדברים את השפה שלך, הם לא מדברים על דברים שאתה רוצה לדבר, הווייב שונה, המוזיקה שהם שומעים, האהבה החברתי שלהם שונה. עכשיו, היו חבר'ה ששרדו את זה, דרך אגב, היום הם כדורגלנים, והם שומעים רוק, והם כאילו לא יודע איך להגיד את זה, אבל לי זה המניין שהייתי צריך לבחור. ובחרתי במוזיקה.
כן.
כן, בחרתי במוזיקה, ועם המוזיקה הגיעה אופנה, בעצם. ומגיל מאוד מאוד קטן ידעתי מה אני לובש. כאילו, ההורים שלי הפסיקו להלביש אותי, נראה לי, בגיל מאוד מוקדם.
כן.
אני פשוט ידעתי מה אני לובש.
מה זה, הגעת מהגרנג', זה אומר הרבה חולצות פלנל, זה אומר הרבה,
המון גרנג', המון פלנל. בשלב מסוים אתה מתחבר למטל, אז זה גם הופך להיות סקיני ג'ינס, שאז כולם הולכים עם ג'ינסים רחבים.
אז לא היה דבר כזה סקיני ג'ינס.
לא היה כזה דבר, כן, ואנחנו הולכים עם סקיני ג'ינס.
דוקטור מרטינס.
דוקטור מרטינס, גם זה היה מאוד יקר, אבל היה לי, הצלחתי להשיג.
אבל באותה תקופה זה עוד, כאילו יש לך, אתה יודע, אין לך אוסף או משהו, זה פשוט יש לך נעליים ברגיל, כמו כל אחד מחליף באופן לא תדיר כל כך.
כן, כן, האוסף האמיתי התחיל בשלב מאוחר יותר בחיים, שנכנסתי לענף.
אוקיי.
ואז,
שמתי זה היה בעצם?
אז בגדול, ככה נעשה long story short, אז בעצם עשיתי צבא, שירות צבאי, סיימתי את הצבא, כמו כל אחד שעשה קרבי, אתה יכול להיות מאבטח. אם אתה רוצה לקבל את הזה, אז התחלתי לעבוד במאבטח של אוטובוסים, בתחבורה ציבורית, ועברתי לגור בתל אביב. הייתי בן 22. באותה תקופה שילמו מאוד יפה למפתח תחבורה ציבורית, שכר דירה בתל אביב היה, אני לא אגיד פה במיקרופון אנשים, יחתכו לעצמם את הפרידים, והיה לי הרבה כסף פנוי. ויש מוסד מאוד ותיק בתל אביב בשם Lightwave, זה חנות סקט עם בעלים בשם ארז ומנהל חנות בשם אלכס. אנשים מדהימים, חנות מדהימה, וזאת הייתה החנות שלי. אלכס מאוד השפיע עליי, על מה אני לובש, איך אני לובש, מה אני נראה, איך אני נראה, ומה אני נועל. ואז התחיל האוסף בעצם בין על הסקטבורד.
וואלה.
הכל. אתני, זוסיירס, אמריקה, ES, הכל. זה היה הנעליים.
וזה האוסף או זה כי סתם כי נסעת על סקטבורד וזה נשחק?
לא נסעתי על סקטבורד.
אפילו נסעת.
בחיים שלי לא נסעתי על סקטבורד. בחיים, בחיים. זה היה התרבות שהתחברתי אליה. התחבר עם המוזיקה, זה התחבר עם הופעות שהיינו הולכים עליהם של פאנק והארדקור, גם עם הופעות של היפ-הופ וראפ, כי בסופו של דבר כל העולם הזה היה מחובר פה בתל אביב.
אבל בסדר, זה לא שהרגשת לא נוח, כי בכל זאת זה כן מחובר לעולמות של המוזיקה. זאת אומרת, זה אותם...
ברור. בטח, בטח. היה לי תמיד כאילו, היה תמיד נוח עם זה. וככה התחיל אוסף נעליים ראשון. ואז הגיע לסיום החוזה שלי במפתח תחבורה ציבורית, ולא ידעתי כל כך מה אני הולך לעשות עם החיים, ידעתי שאני רוצה להמשיך עם המוזיקה, ואתה צריך להרוויח גם כסף, ואז אלכס בא ואמר לי, תשמע, אנחנו פותחים חנות של דיקיז ביזרעאלי, אתה יודע למכור טוב, לך תעבוד בחנות. אמרתי לו, יאללה, סבבה. לכתי לעבוד בחנות ביזרעאלי, וזה היה חנות של דיקיז, של המותג, והיה חסר נעליים. זה מה שאמרתי לך, שאנשים יגנבו. וארז, הבעלים של דיקיז, של לייטוויב, של הכל, הוא בעצם פנה לנייקי, ואמר, אני רוצה להחזיק נייקי בחנות. ונייקי אמרו, אוקיי, מושלם, יש לנו דגם מעולה בשבילך לחנות, זה נקרא דנק לו ודנק היי, וזה היה הדגם היחיד שהיינו מחזיקים בחנות. עכשיו אני מדבר איתכם על קיר, של 36 זוגות, של דנקים.
איזה שנים אנחנו מדברים בפחות או יותר?
2003 נראה לי.
ממש הדנקים כאילו...
2003-2004.
שדנק אסבי נכנס ל...
זה לא הדנק אסבי עדיין.
זה הדנק פשוט?
דנק לואו קלאסי.
אוקיי.
ואנשים עוברים ומסתכלים, ומבחינתם זה פשוט...
אתה צריך לשכנע אותם לקנות את הנעל.
כן. אין תורים ואין...
עכשיו, תחשוב לאיפה הם מגיעים. הם מגיעים לחנות של דיקיז, שיושב שם איזה... פריק ששונא נייקי, רק נועל לנעליים של סקטבורד, כאילו, וזה כאילו עוד יותר המחיש את השנאה שלי למותג, כאילו, לא יודע למה זה, אבל כאילו ממש...
כאילו מוכר לאנשים ובז להם באותה מידה.
ממש כאילו, לא יודע, לא... ואני חושב שבצחוק, כאילו, אם הייתי קונה עכשיו את הנעליים האלה היום, זה נראה לי הארגזים.
אז לא באמת היו הרבה מחירות של הדנק, או שכן הצלחת למכור, כי בסוף אתה...
לא, עבד יפה, נמכר, כן, פשוט לא סולד אאוט, אבל עם הזמן זה נמכר. ואז כמובן אירפוס לבנה, אירפוס וכל מיני צבעים, וזה היה נעליים בחנות, כי לדיקיז לא היה נעליים בעצם, אתה חייב נעל בחנות. ואז, אחרי זה שנתיים, אמרתי, רגע, למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו? אני יודע הרבה יותר טוב מכולם, אני מכיר מותגים ואני מכיר דברים כאלה. והתחלתי לנגן בלהקה עם מתופף בשם אסף דורי, ג'סי זה שמו, והוא עבד בג'יפה. ואז גם הוא אמר אותו דבר, הוא אמר כאילו, למה אנחנו עובדים בשביל אחרים? אז אמרתי, אז בוא נפתח חנות. אז פתחנו חנות.
אשכרה.
בבוגרשוב, כן. ב-2006 לדעתי זה.
ששמה?
ריבולבר.
האלבום של הביטלס.
כן. אני האמת רציתי לקרוא לה Evil Empire, אבל לא הרשו לי. בגלל רייג'. אז... והיינו מייבאים דברים שלנו. מבחינת נעליים, לא יכולנו באמת להביא מותגים רציניים, אז מצאנו כל מיני מותגי שוליים כאלה של סצנות הפאנק. המותג הראשי היה דרייבן, זה היה איזה חברה פאנק כזאתי. והמותג השני היה מקבת. מקבת זה היה המותג של הגיטריסט של בלינק 182. אז כל החיבורים האלה של המוזיקה והכל.
איך השגתם את המותגים האלה? איך זה עובד? כאילו, מאיזה מדינות זה מגיע?
אתה יושב על המחשב ופשוט שולח מיילים. שולח מיילים, מכין איזה מצגת נחמדה על החנות, ומנסה לתפוס את המותג.
ושם בעצם אפשר להגיד שמתחילה הקריירת הקניינות שלך?
כן, יש מצב. היינו עושים לילות מול המחשב, אתה יודע, לא היה לנו כסף להזמין סמפלים בכלל, אתה לא יודע איך המוצר ייראה שהוא מגיע לארץ בכלל. היית מזמין נגיד נעל שבתמונה נראית שחור עם ורוד, פתאום מגיע לך לארץ, היא שחור לבן, כל מיני כאלה. הפוך האמת, שחור לבן, מגיע לך שחור ורוד. כן, וככה התחילה הקניינות בעצם, ואתה מתחיל להקשיב לצרכן פה ולהבין מה הוא רוצה. תפסנו כמה, היה לנו כמה מותגים, היה תקופה שסטוסי היה לנו בחנות, היינו מביאים סטוסי. לוסט, שזה בכלל חברת גלישה, אבל זה התאים לנו.
מי היה הקהל?
סצנת המוזיקה, והמון המון המון תל אביבים כאלה שרוצים להיות אופנתיים כאלה, כל מיני כאלה. אבל היה הרבה גם סלב. בתקופה הזאת הכרתי המון 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 סלב, כי לא יודע, משהו משך אותם לבוא אלינו לחנות. מוקי היה קונה אצלנו קבוע, יובל בנה היה קונה אצלנו קבוע. דרך אגב, יובל בנה בשיר של משינה, יש לו אפילו שורה באלבום האחרון של משינה, קונה חולצה בריבולבר.
אשכרה.
כן, וייב כזה. אז כן, אז זה היה הרבה אנשים שבאו לקנות המון 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 דברים, ואתה... זכינו פעמיים חנות אופנת הרחוב הטובה בתל אביב, יש מגזין טיים אאוט, כאילו היה הרבה, כן, היה הישגים נחמדים. אבל בסופו של דבר החנות הזאת הייתה פיקציה, כי הקמנו אותה כדי שאף אחד לא יגיד לי ולאסף, שאנחנו לא יכולים ללכת לנגן. ובאותה תקופה הלהקה שניגנתי בגת נושם הייתה ממש, היינו בשיא שלנו, טסנו לטור בארצות הברית גם, הופענו המון בארץ, חיממנו להקות, כאילו החנות הייתה בשביל המוזיקה.
כן, אוקיי, ועכשיו אני עושה קצת ברשותך פס פורד לאדידס.
אני אשתה מים גם, כן.
כן, אז בעצם אתה מפסיק את העניין עם החנות, ובעצם איך אתה מגיע פתאום לאדידס?
זה גם סיפור יפה. היה לי לקוח מאוד טוב בשם, בחור בשם נדב חוסט, שלהיום הוא הבעלים של נאט פור סייל, והוא היה מנהל של אדידס בשנקין. והוא שמע שאני עוזב את ריבולבר, שהחלטתי לא להיות עצמאי יותר, והוא פשוט בא ואמר לי, אנחנו אדידס גודלים, אני עוזב את החנות לתפקיד אחר באדידס, אני מחפש מישהו שייכנס, מה אתה אומר? אמרתי, יאללה. משכורת טובה, אדידס. והלכתי על זה. ואז נכנסתי לאדידס בשנקין, ועברנו את כל התקופה הכי מדהימה שיכולה להיות לאדידס, שהקופסה הכחולה הזאת הייתה מצרך נדיר. לא היה לך את זה בכל חור, האוריג'ינל, הטרייפול כאילו של אדידס, זה היה לא נמכר בכל מקום. והיינו גם, היינו ממש מוקד עלייה לרגל, מכל הארץ, אנשים היו באים. היה לנו השקות של ג'רמי סקוט, של סטאר וורס, נדב הרים את אחת ההשקות בעיניי הכי יפות שהיו באותם שנים לסטאר וורס, לנעליים של דיאס וסטאר וורס, באמת מתחם שלם, ברוקן פינגרס, ציירו שם גרפיטי ענק, והוא הביא שטאפים עם לגו של סטאר וורס, אירוע כאילו, ממש כאילו בחיתולים של הסצנה הזאת אפשר לקרוא לזה, והנעליים לא היו סולד אאוט, אבל הם היו נמכרות. כאילו לא היית דואג. בגלל זה מצחיק אותי שאני מאחוריך רואה נעל של ג'רמי סקוט, כאילו שיושבת, כאילו זה...
כי אז באותה תקופה זה לא היה קיים.
באותה תקופה ג'רמי סקוט מגיע, ג'רמי סקוט נקנה, כאילו, אתם דקונים את זה גם.
כן.
ועכשיו כאילו זה יושב על המדף, כאילו, אנשים לא מבינים כאילו... אנשים לא מבינים איזה נעל זאת, כאילו כמה היא הייתה פורצת דרך באותה תקופה.
כן, ועוד היום אתה יכול להוריד את הכנף הזאת, פעם לא יכלת.
לא יכלת.
כן, מה פשוט היית צריך ללכת עם זה.
למרות שאני חושב שבאחד הסיבובים היותר מאוחרים שלו הוא יכל. כאילו הוא כבר התחיל עם זה שיכל. אבל תשמע, היה לו שם נעליים שהוא גאון, אנשים, הנעלים הדובי כאן, ונעליים שהכל עצמות, וזה דברים שאתה יודע, זה מרגש, זו הייתה תקופה מאוד מרגשת.
כן. ואז באותה תקופה אתה כבר, אתה קניין, מה התפקיד שלך? אתה...
אז אני בעצם הייתי, ניהלתי את החנות ביחד עם חבר שעבד שם, שהיה יותר ותיק, ואז אדידס אמרו לי, טוב בוא תתפתח, תעבור לנהל חנות גדולה יותר ברמת אביב. עברתי לנהל את החנות של אדידס ברמת אביב, זה היה ב-2011 אני חושב. ואז אדידס, כמו שאמרו, התפתחה וחיפשו סוכנים. ויום אחד ניגש אליי הסוכן שהיה הסוכן הבלעדי בארץ של האופנה של אדידס, בחור בשם רפי, ועשה לי רעיון עבודה. אמרתי לו, למה זה? אמר לי, להיות סוכן.
מה זה סוכן? אתה אומר סוכן, אני מדמיין איזה סוכן מוסד כזה, מישהו עם חליפה שחורה שעוקב אחרי, כאילו, סוכן, מה?
סוכן זה בעצם סיילסמן בעצם. סיילסמן שהתפקיד שלו הוא בעצם לטפל בלקוחות סיטונאים שקונים סחורה.
והוא צריך באמת למכור? כי הם רוצים לקנות, זה לא שכאילו...
אז לפעמים הוא גם צריך לא למכור. לפעמים הוא גם צריך להיות זה שונה לטלפון, והוא אומר, לא, אתה לא יכול לקבל, אדוני. למה? כי אני עובד כבר עם חנות אחרת מטר ממך.
אבל אין... אני פשוט נסה להבין מה סוכן עושה. זה לא באמת פעולה שאתה צריך לשכ... יש פה שכנוע, יש פה... אתה לא מוכר מיקסרים מדלת לדלת.
פסט פורורד לעכשיו. האם אתה חושב שהעבודה היום של סוכן של אדידס היא קלה כמו העבודה שהייתה לי? לא. היום אדידס לא כזה... אין לי אותו מדי ביקוש. היום צריך למכור אדידס. אז אתה כן צריך למכור. אני לא מדבר איתך על איזי. אני מדבר איתך על אדידס, על הליינים הרגילים. היום העבודה למכור היא לא קלה. שאתה לא... שהמותג שאתה מוכר הוא לא בכותרות... אז אתה צריך לשכנע ולהסביר ולנסות לגרום ללקוח גם לראות ויז'ן, כל הזמן לראות ויז'ן. ולשמחתי, עם הניסיון שצברתי ועם הלקוחות שיצא לי לעבוד, הם הגיעו לתא שהם סומכים עליי. וכשקיבלנו, לא זוכר את השנה גם, שפתאום הודיעו לנו, חבר'ה, אתם צריכים לקרוא סופרסטאר. אני כזה, אני והסוכן השני, כאילו, what the fuck?
למה?
כי זה הייתה נעל שהיא לא הייתה קשורה לדברים שעבדו באותם שנים, עבד SL72, נייקי מכרו, נייקי אליט, כאילו פתאום אתה מביא את ה... כאילו לא היה... מה זה הנעל עם, ה... עם השל הזה מקדימה? כן. ואז, עוד פעם, קניינות עושים חצי שנה מראש לפני שהסחורה מגיעה, זאת אומרת שאתה ממש צריך להסביר לבן אדם את הוויז'ן, ולהסביר לו מה הולך להיות. ואז כאילו אנשים היו מגיעים, לקוחות שלנו, והם רוצים את ה-SL, רוצים ZX, ZX אז... אז זה היה ZX Flux, זה היה התפוצצות.
נכון, זה איזשהו טאץ' טכנולוגי שהם נתנו ל-ZX המקורית.
אז אף אחד לא רצה, ואז אתה צריך לשכנע את הלקוח, להסביר לו, תקשיב, קח את הסופרסטאר הזאת, קח 12 יחידות, יהיה קמפיין אדיר, ידברו על זה בכל מקום, אתה תתחרט. אלה שהלכו איתנו, הרוויחו, כי אז גם אנחנו היינו סקטים, אבל פתאום אתה חצי שנה, ואתה פתאום רואה, בום, מה זה? סופרסטאר, פאק.
אבל רגע, בוא נגיד למישהו שעכשיו לא מבין, אני גם לא מבין, עכשיו נגיד אתה מכרת, העברת לחנות כלשהי 12 יחידות, בסוף הוא לא מכר אותם, הוא נתקע איתם, הוא יכול להחזיר, איך זה הולך, או שזה תלוי הסכם?
עוד פעם, בעבר בשביל זה היה צריך סוכן, סוכן היה עושה תנאי עבודה בעצם עם לקוח, אתה עושה איתו תנאים, תנאי תשלום, איך הוא משלם לך מזומן, אשראי, אם כן, יש הנחה למזומן, אין, שוטף 60, 90, יש שיטות לעבודה, ובנוסף יש זכות החזרה, באותם שנים. היום אין את זה.
אז היום הסיכון הרבה יותר גדול.
היום הסיכון הרבה יותר גדול. אתם רואים את המהלכים שנייקי עשו בארץ עם זה שהפסיקו לעבוד עם מלא אנשים, כי הם פשוט הבינו שהחנויות האלה בסופו של דבר, הם לא רואות את התועלת, הם לא רואים את התועלת בהם כשהם יכולים בעצמם לעשות את זה יותר יפה. גם בישראל יש בעיה חמורה מאוד שאנשים פרטיים לא מבינים את החשיבות של חוויית צרכן. ולא מתקדמים בעצם. עכשיו, תראו איפה אנחנו יושבים היום, תראו את סניקר בוקס המקורית בבן יהודה. אוהד הבין את זה מאוד מהר, הוא הבין שכן, יש חוויה ו...
הפרזנטציה.
הפרזנטציה הייתה מאוד סקסית בבן יהודה, והיה שם משהו שלא היה בארץ. אבל אז הוא הבין שהוא חייב לעשות את האפגרייד, ואני מתערב שפה זה לא הדסטיינשן האחרון של סניקר בוקס. לא, כאילו, אני לא יודע כלום, אבל אני רק אומר, אתה תמיד חייב להתקדם, אתה תמיד חייב לשפר, ורוב החנויות בארץ הן פשוט תקועות בעבר. אז למה שנייקי תמכור משהו שמבחינתה זה סוליה שמעריכים אותה, מואבים אותה, זה מוצר שלהם, ומציגים אותו בחנויות של נייקי שנראות סבבה, ומציגים את זה בסניקר בוקס, זה פקטורי 54, ופתאום באיזה נעלי עובדיה, בלא יודע מה, אני בכוונה ממציא שם נעלי עובדיה.
בטוח שיש
אפשר. וגם אם יש, זה לא מכוון אליו.
כן, אז...
סליחה עובדיה.
סליחה עובדיה, אבל כאילו, שיושב באיזה מרכז מסחרי, והחנות לא מתקדמת, אז אני מבין את ההיגיון שלהם, אני ממש לא מלא שאמרו איזה רעים, ולא, אני מבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה. זה נראה לי לגיטימי, כאילו.
אוקיי. ואז אנחנו ממשיכים, ואתה כבר הופך להיות סוכן של אדידס עבור פקטורי 54, חנות חדשה בארץ באותה תקופה.
אז כן, אז כאילו פקטורי קנו מאדידס כבר לפני קימל, ומה שקרה בעצם זה שהיה סוכן שטיפל בהם, ואז הוא עזב את התפקיד, עבר להיות בתפקיד אחר, ואני קיבלתי את האקאונט בעצם של פקטורי. ובמיידי היה לי ולמנהל המסחרי של פקטורי, סמנכ"ל הסחר איתמר ריין, היה לנו כבר חיבור חברי מאוד מאוד חזק, ונתחלנו להיות חברים מאוד טובים. זה הקל על זה גם, כי הייתי חבר מאוד טוב של אוהד, והם חברים מאוד טובים, אז כאילו זה היה מאוד קל כזה, פתאום אנחנו כזה, אתה יודע.
בסוף זה כולם מכירים את כולם, ושכונה קטנה כזו.
ביצה, ביצה של תל אביב.
והיה לנו וייבים טובים ביחד, ואני, זה סיפור יותר מדי ארוך, אז אני אקצר אותו שנייה, זה אחד הסיפורים הכואבים בחיים שלי. באדידס יש ממשק, משאבי אנוש, אחד המושלמים שנתקלתי בהם, זה אומר שאתה בעצם בתור עובד אדידס יכול להגיש בקשות לעבודה בכל מקום בעולם. ואני היה לי איזה חלום, סיפרתי לרוני על זה מקודם, שמאוד רציתי לעבור לארצות הברית. ממש, מאוד מאוד רציתי לעבור לגור בארצות הברית. וכל הזמן הייתי מגיש בקשות לעבודות בארצות הברית שלא קשורות לסוכן, מגיש, 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 מגיש. ביום בהיר אחד אני מקבל טלפון פתאום מארצות הברית, בחור בשם ג'וש מפורטלנד, היי, היי, וואטסאפ, הגשת מועמדות לתפקיד Concept to Consumer Manager Action Sport. זה בעצם להיות Concept to Consumer Manager, זה כאילו להיות על כל... על כל ההוויה והייצור של הנעל מההתחלה ועד מהדיזיין, לאיך משווקים אותה, איך מוכרים אותה, איך לתמחר אותה.
אוקיי, אם לא היית נותן את ההסבר, לא הייתי מבין.
כן, אז...
עכשיו אני מבין, concept to consumer.
ככה הסבירו לי את זה, ובאקשן ספורט, כאילו בכל הדידס סקייטבורד.
חתיכת קידום.
מדהים. אני עוד פעם, אני אקצר את התהליך, כי זה באמת ארוך. עברתי 4 ראיונות טלפונים, שכל אחד איזה שעתיים, עברתי מבדקים באנגלית, מבדקים הכל. כבר בחרתי חבילות רילוקיישן, הצוות באדידס בישראל, הבוס שלי שהיה לי באותה תקופה באדידס, המנהל משאבי אנוש, כולם יש, קדימה, הנה, רילוקיישן, אנחנו לא מעידים. ואז אני ברעיון עבודה האחרון, הסופי בטלפון עם ה-Head of BU, והוא עושה לי, What are you doing? אני עושה לו, I'm a salesman, הוא עושה לי, אוקיי, so... אני אגיד בעברית את זה בקיצור, אמר לי, נגעת פעם במוצר, בתוכנות לנו של אדידס? אמרתי לו, לא, עושה לי, אז אחי, זה לא בשבילך, ביי.
יאו.
ככה.
ככה.
חד וחלק.
בום. ואז אמרתי, אוקיי, או שאני בוחר להמשיך בעולם המחירות, או שאני מבין שאני חייב לעשות שינוי ולעבור לתפקיד מוצר. קניינות, ניהול מותג, כל דבר שקשור למוצר. באדידס הבינו את הצורך שלי, הבינו גם ש... ראו את התשוקה שלי לשם, ומאוד ניסו להציע לי תפקידים בתוך החברה פה בארץ. זה לא עבד, כי היה לזה השלכות אחרות, שכר, תנאים וכו' וכו'. וכששפכתי את ליבי, ככה, באיזה ערב בירות עם איתמר, אז הוא אמר לי, תקשיב, בגדול אני מחפש קניין. יש לנו הרבה קנייניות וכזה, אני צריך איזה דמות גברית. אם אתה מתפטר, תדבר איתי. כי מאוד חשוב בארץ גם לא...
כן.
אז אני כמובן לא חיכיתי שהוא בכלל יהיה משהו, אמרתי, אוקיי, this is the moment. הגשתי התפטרותי מאדידס, היו באלם, אבל קיבלו את זה יפה, והכל היה טוב. ואחרי שהתפטרתי, נפגשתי עם איתמר, והתחלתי לעבוד לפקטורי. ובעצם מזה שמוכר לפקטורי סחורה, הפכתי להיות זה שהולך לקנות את הסחורה.
יפה. מה הפקטורי הייתה אז? כי אנחנו יודעים מה היא היום, אבל היא התחילה ממקום אחר.
כשאני התחלתי בפקטורי, זה היה במרץ 2017, זה היה בדיוק חודש לפני שפתחנו את גינדי. עוד הפעם אני אגיד שבאמת, אני חושב שהוא חייב מתישהו להגיע לפודקאסט שלכם, אז אנחנו נעשה לו שאוט-אוט, אבל מתי שאתם צריכים
לשפור
את איתמר ריין, זה כאילו...
כי הוא יכול לשמוע, דודו.
כן, הוא...
לא, אולי הוא מקשיב לנו.
אבל הוא יקשיב, בדוק. והוא יש לו ויז'ן מאוד ברור להמון המון דברים, והוא מדווה דרך מדהימה, כאילו, והוא ידע מדרוש מה הוא רוצה שגינדי תהיה, עוד לפני שהמותגים הספציפיים האלה נכנסו, אבל הוא ידע מה הוא רוצה לעשות. אז היה מאוד קל גם מבחינת הקניינות, ידעת מה אתה קונה לחנות כמו גינדי, ומה אתה קונה לחנות כמו ארנה, ומה אתה קונה לחנות כמו נתניה, כי הקהלים שונים בסופו של דבר, אתה רוצה לצבוע כל חנות בווייב אחר. הרי אם תנכסים היום לגינדי, או תיכנסו לפופ-אפ בסרונה, כנראה שזה לא כמו שתיכנסו לחנות בנתניה. שחז וחלילה אני לא יורד על נתניה, חנות מפחידה ויפהפייה, פשוט...
והראשונה.
והראשונה והמקורית, אבל פשוט כנראה היא מייצגת לקהל קצת אחר. אני די בטוח שאם נשים בנתניה את השקות של הדנק שיש פה בסרונה, כנראה שזה ימחר, אבל צריך מתישהו להבין מה אתה שם איפה.
אז בוא נפרק שנייה מה זה קניינות, כי אנשים שומעים את המושג הזה, דיברנו על זה קצת בפגישה שלנו אז באירוע, אבל בן אדם שומע קניינות, והוא אומר לעצמו, אם אני הייתי בנעליים של מי שאחראי פה להביא את הדברים, אז אני הייתי מביא את ההייפ הזה, ואת ההייפ הזה, ואת כל הדברים האלה, וכל מה שאתה, ובתכלס, במציאות זה לא באמת ככה. אז בוא שנייה, תסביר לנו מה זה, ואיך זה עובד מאחורי הקלעים באמת.
בגדול, בוא ניקח סתם דוגמה, אוקיי? בוא נלך לנייקי, סבבה, נראה לי זה יבוא, יתחבר פה יותר לאנשים. בגדול שאתה לקוח של נייקי, שאתה מייצג איזה עסק, אז אתה נמצא באיזה לבל מסוים, שהחברה מגדירה אותו מראש. זה אומר לאיזה סל מוצרים אתה נחשף. עכשיו בוא נעצור פה ואתה בוא תגיד לי, אבל מי הם שיקבעו? מה לעשות? זה החיים, הם, יש להם ויז'ן, לפעמים ההחלטות שלהם פחות נכונות, כי הם לא נמצאים במדינה שהדברים האלה קורים, בטח לא כמו בישראל.
מה זה החלטה פחות נכונה?
היה לי פה איזה שיחה מקודם עם ניטאי, כאילו גם על הלוקציות. הלוקציה, כולם יודעים מה זה הלוקציה? הלוקציה זה בעצם כמה כמות נעליים אתה יכול לקבל מדגם מסוים. אתה מגובל, זה נקרא לוקציה. אז היה לנו דיון על כאילו על האדידס, על חלק מהדגמים של האיזי, על האי שוויון בין החנויות שמורשות למכור איזי בישראל, כאילו שלפעמים חנות X מקבלת יותר מחנות Y. ובעצם כאילו אתה בא ואתה, אז אתה יכול לבוא להגיד עכשיו, רוני, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני חושב שאדידס עשו טעות, ההשקה הזאת הייתה יותר מתאימה לסניקר בוקס לפקטורי. אז תבין, כי, אבל בסופו של דבר, אם יש להם את הדברים שהם מסתכלים עליהם, אז הם מראש מכינים לך את האלוקציה, מכינים לך את סל המוצרים שאתה יכול להזמין. ואז אתה מגיע, ואז מתחיל להיות דרגות מסוימות, יש את הדרגות של הדברים שהם לא באלוקציה, זה אומר, הם לא מוגבלים בכמות, אתה יכול להזמין מהם כמה שאתה רוצה, כמה שבא לך, זה המקום שהם גם מנסים לדחוף אותך אליו, כי בסופו של דבר הם צריכים שימחו
סופרסטארים.
סופרסטארים, איירפורסים שהם לא איירפורס אול ווייט, אתה יודע, כל מיני כאלה, לפני שהם יודעים שאתה רוצה את הדנק SB. ואז אתה מגיע בעצם באמת לקטע של הלוקציות, ההגבלות, ואז אתה רואה שמנייק SB מרשים לך להזמין 100 חתיכות. זהו.
100 חתיכות לאיזשהו...
100 חתיכות מנייק SB.
אוקיי.
ואז אומרים, הנה, יש לך פה את הדגמים, את הצבעים, זה השקות של הנייק SB. נעל שהיא לא השקה, סליחה. זה הנעל, ואתה צריך כאילו, איך אני בוחר? כאילו, אז או שאתה שם את כל הכסף על צבע אחד, או שאתה מפצה לשתי צבעים, ואתה מוגבל בכמות. יש הגבלה. וזה יוצר את העניין הזה, שאז בסופו של דבר גם יכולים להגיד, רגע, למה הנעל הזאת לא פה והיא שמה. שזה עוד משהו מעניין שחשוב להגיד אותו לקהל בישראל, שיש פה תמיד העניין הזה של הדשא של השכן יותר ירוק. כשאני מדבר עם אנשים, תמיד אומרים, כן, אבל אדידס פה בארץ הם לא כמו בחול ובנייקי. אנשים לא מבינים שבאדידס, בשיא שלה, באותם שנים, כמות המקטים שהיו במדינת ישראל, המקטים, זה אומר סוגים של דוגמאות, הייתה יותר גדולה מארצות הברית. הייתה יותר גדולה מארצות הברית.
איך זה הגיוני?
זה הגיוני, כי בארצות הברית מקדו... ארצות הברית מקדו, הקהל הישראלי מאוד אוהב חידוש. הוא אוהב לבוא לחנות כל יומיים ולראות משהו חדש. זה קטע מטורף אצלנו הצרכנים, ובגלל זה אין להם בעיה לקנות את זה. וקרה מצב שהיה לנו באותה שנה איזה 10,000 מקטים בישראל, מול איזה, לא יודע מה, 8,000, 7,000 מקטים בארצות הברית.
אבל זה מראה שמשהו לא נורמלי פה, כמו, אתה יודע, הרבה דברים.
יכול להיות, כן. אבל אז, אתה יודע מה לא נורמלי? שאז נכנס לך לקוח לחנות, ואומר, ראיתי בארצות הברית, אבל ראיתי באירופה את הנעל הזאת, ואתה מנסה להגיד לו, בוא נה אחי, תראה מה יש לך פה על הקיר, אתה מדבר איתי על הנעל שראית. אז זה באמת נוצר מהעניין הזה, שגם לפעמים זה הגבלות של הלוקציות, של כאילו דברים כאלה. ואז באמת נכנס העניין של ההשקות. השקות בדרך כלל אין לך סיי בכלל. אתה לא יכול כאילו, כגוף שמוכר, אין לך סיי בכלל בהשקות. אתה יכול להתווכח, אתה יכול להגיד, שמע, לא נראה לי שזה מספיק הנעליים שאתה מביא לי, למה את הצבע הזה אני לא מקבל, אבל בסופו של דבר אין לך יותר מדי סיי. ובגלל זה אתה צריך לעשות עבודה פשוט טובה. פשוט טובה עם עצמך, עם העסק שלך, ואז העסק שלך יכול לקבל יותר דברים ולהיות חשוף יותר. וזה גם חלק נראה לי מהשינוי שסניקר בוקס עברה, שברגע שהיא עברה למקום היפהפה הזה, אז יש יותר רצון וסיבה. אז כאילו, זה העניין.
כן, זה בעצם המאחורי הקלעים של כל ה... אתה יודע, אתה רואה בסוף בפייסבוק פוסט של מריבות, ושל האשמות ושל כללות, ואתה אומר, הם רק היהודים, כמה זה מורכב וכמה זה מסובך מאחורי הקלעים.
אני רק מנסה לדמיין כמה פעמים בתור מישהו שעכשיו נגיד הוא מוכר פה בסניקר בוקס, הוא מוכר בפקטורי, וכמה פעמים באים נכנסים לו ואומרים, תגיד, יש לך נייקי אוף ווייט, או אתה יודע, שאלות כאלה. ואז אתה כזה לא, ואז אתה יודע, הם כזה סוג של מתבאסים עליך, של כאילו אתה אשם, או לא מבינים את כל ה...
ממש, בול, זה כאילו, זה... אנשים לא מבינים את זה, שיש...
משווים את זה לריטיילרס הכי גדולים בעולם, ו...
בוא גם נגיד עוד משהו, הנה... אם צחקתי בהתחלה על נייקי והכל, בוא נדבר דוגרי. נייקי זה רק להסתכל וללמוד מאיך שהם עובדים, באמת. שזה מה שאדידס הולכים לעשות עכשיו. שמעתי שאתה לא יודע, אז אני אגיד לך על זה. אבל...
תגיד לכולנו.
ספר לנו.
כן, ספר. אבל לפני זה, כאילו, באמת מה שנייקי עושה יפה, זה שבאמת נייקי ידע להגביל, הם ידעו לעשות את ההגבלות האלה, הם ידעו להיות קצת ה-bad guy, כאילו. וזה יצר את הביקוש, זה יצר את הדרישה. וזה גם שומר עליהם למעלה, כאילו, כאילו...
עד היום, כל יום שבת שלנו כמעט מתחיל עם החוויה באפליקציית סניקרס, אתה מתחיל עם הבאסה שלא תפסת, ואתה יודע, כמו הבחורה הזאת שאתה מנסה כל פעם להשיג ולא מצליח, ותמיד אתה... גורם לך לרצות אותה עוד יותר.
בול.
אותו דבר עם הסניקרס.
וזה מטורף, ומה שמדהים זה שהיום, אתה לא יכול, אנחנו לא יכולים לשבת פה ולדמיין את היום שיהיה נייקי אוף ווייט על המדף. אי אפשר לדמיין את היום הזה. כי הם עושים עבודה כל כך טובה, שאתה פשוט לא מאמין שיכול לקרות משהו כזה.
בוא נגיד, זה מוגבל לא רק לחנויות, זה מוגבל לערים ספציפיות, מסוימות בעולם שמקבלות את זה.
ערים, מדינות.
כן, זאת אומרת, זה לא עניין של חנות שלא יכולה לקבל את זה. אז אם אתה לא נמצא במיקום הגיאוגרפי הנכון, זה בעיה שלך. תעשה את החנות הכי מפוארת בעולם, זה לא יעזור לך.
שזה מדויק.
כן. אז מי שעכשיו רואה אותנו ובכל זאת אומר עצמו, אני רוצה להיות קניין של סניקרס, יש לך איזה טיפים, משהו לתת לו כדי להכווין אותו לאזור הזה, מה הוא צריך לבוא עם איזה...
בגדול, מי שרוצה להשתלב בעולם הקניינות, צריך להבין שהוא לא יכול להיות קניין של סניקרס, הוא צריך להיות קניין שמכיר את העולם הזה של הסניקרס, ייתן לו יתרון מאוד מאוד גדול. אבל הוא כן צריך להכיר את עולם האופנה ולמקום שהוא מכוון אליו. קניין, צריך להבין שמה שהוא בוחר, זה לא מה שהוא אוהב. הוא בוחר את מה שימחר. ואז הוא יכול לטבל את זה קצת בדברים שהוא אוהב, סלש מאמין בהם.
זה משפט חשוב שאמרת, כי בדרך כלל אתה אומר את זה לך, אני אבחר את הדברים שאני אוהב, ובסוף אתה שוכח שזה, אתה יודע.
כן, אבל הבעיה שמי שבאמת יש לו פשן לאופנה, תסתכל עלינו, אנחנו לא נראים כמו משהו ש... אף אחד מאיתנו לא נראה כמו משהו ש... אני לא מדבר על הנעל שלך שהיא מדהימה והייתה פה סולד אאוט בשנייה. בסופו של דבר הנעל הזאת, אם עכשיו הייתה מופצת בכל מדינת ישראל, היא לא הייתה סולד אאוט. אתה מבין את הראש לי? אז אנחנו לא דוגמה בכלל. אנחנו לא דוגמה. אז ZX היפהפייה הזאת, אתה חושב שהיא סולד אאוט? לא, מה פתאום. אבל אז אתה ממש חייב להתנתק מהמחשבה הזאת שמה שאני אוהב זה מה שהיא מאחר. אתה כן צריך לשתול את הזרעים. כי אני אומר, כולנו בסופו של דבר מובילי דעה. האנשים שחיים את העולם של הסניקרס, באמת שחיים את העולם של האופנה, אם זה בתרבות המוזיקה, זה תמיד מגיע משם הדבר הבא. אז אתה פשוט יכול לדעת מה יהיה הדבר הבא, ואתה יכול לכוון את עצמך לדבר הבא. וחשוב מאוד לדעת לעבוד עם מחשב. זה א' ב', כאילו באמת.
אקסלים, בסוף הכל אקסלים.
אקסל, אקסל, אקסל. באמת, אני...
פשן לאופנה, אבל גם שנייה להבין שמבחינה הטכנית אתה צריך לדעת את הנוסחה.
אני אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה לעזור ולקדם אנשים. זה הדבר שעושה לי הכי כיף בחיים, לדעת שיש בן אדם שנמצא עם איזה תפקיד שהוא הגיע בזכותי או איזה... אני בעד הדבר הזה, אני בעד רק חיוביות ואהבה וכמה שיותר לעזור. וכאילו, אני נתקל עכשיו הרבה בסיטואציה שאני רוצה לעזור לחבר'ה צעירים ולדחוף אותם לרעיונות עבודה במקום מסוימים. והם לא יודעים דברים בסיסיים כמו אקסל, כאילו, אז כאילו, אני באמת אומר שכאילו, לפני התואר, לפני הדברים האלה, שבו שנייה, תלמדו, תבינו איך עושים קצת חישובים וכאלה, זה ייתן לך הרבה יותר.
אבל יש גם כיף, אל תבאס אותנו עכשיו, זה לא רק אקסלים, זה גם טיסות לחול, תספר לנו גם על הדברים הטובים.
תשמע, אי אפשר לשקר ולהגיד, ברור שלי, אשתי הייתי בא ואומר כל הזמן, אוי, זה היה נוראי, הטיסה הזה. אבל... אתה עולה על מטוס בבוקר, לפנות בוקר, נוחת בבוקר בפריז, מילאנו, לונדון, יצא לי גם לטוס פעם לעשות קניינות בגיאורגיה.
מה קונים שם?
ליווייס, לא יודע.
אוקיי.
עשו שם את הארוחה. בכל מקרה, ואז אתה נוחת בעצם באירופה, בעיר. הקניינות היא אינטנסיבית, היא באמת, היום של הקניינות,
אתה בא לעבוד.
אתה בא לעבוד, אתה נכון. אתה נכנס לבניין באמצע מילאנו, יפהפה, אתה אוכל ארוחת צהריים מדהימה שמגישים לך, אבל אתה לא יוצא מהבניין הזה עד 8 בערב.
בעצם שם אתה נחשף לסניקרס שעוד לא ראית, הדברים שאנחנו מדברים דרום דן קורונה.
שם אתה נחשף במותגים שהם לא המותגים שהיו, כאילו לא אדידס, לא נייקי, ריבוק וכאלה, ודברים כאלה שמיובאים פה, ניו בלנס. אתה כן נחשף לסניקרסים של אוף ווייט, אתה נחשף לסניקרסים של פאם אנג'לס, אתה יודע, המותגים שהם מותגי העל, נעליים של דולצ'ה וכאלה, שפחות המקום שלנו, אבל אם יש שיתוף פעולה, אז אתה כן נחשף. אז זה קניינות שאני לא עשיתי, אבל היה קניינות ל-Y3, ובדיוק הציגו להם שיתוף פעולה שהם עשו עם פארל וויליאמס. פעם ראשונה הם ראו את זה שם, הם לא ראו את זה באדידס בכלל. אז כן, יש את היציאות המגניבות האלה, פתאום אתה רואה את זה. ועוד הפעם, בסופו של יום, אני אומר למה אנחנו לא בוכים, עבדת 10 שעות, אבל אז אתה בשמונה בערב יוצא ואתה במילאנו, ואתה בלונדון, ואתה בפריז, ואתה הולך אוכל ארוחת ערב טובה, ואם אתה יוצא מספיק בזמן, אתה גם הולך לעשות סיבוב בכל החנויות, ואז אתה נחשף לכל הנעליים שלא מגיעות לארץ, או נעליים שלפני שהם הגיעו לארץ.
כן.
וזה היה, זה גם חלק של, זה מחקר, אתה יודע, בסופו של דבר. אני, נגיד שהייתי טס ללונדון, הייתי תמיד אוהב להגיע לשם יום לפני, כי פשוט היום הראשון שהייתי מגיע, לפני הקניינות היה מוקדש כולו לריגול. אתה מבלה 3 שעות בסלפריג'ס, 3 שעות בסוהו.
ריגול אחרמי.
ריגול סתם, זה לא באמת ריגול. זה כמו ללכת לקבל השראה, לראות,
השראה, אוקיי.
לראות את הקורנר האחרון
שעשו. לא ריגול אחרי מתחרים.
כן. לא, איפה זה מתחרה יש לי שם. לא, אבל זה ללכת לסייז, זה ללכת למקומות האלה, לראות את הדברים החדשים שעושים, לראות איך הם מציגים את הנעליים. לקבל איזה מושג על טרנד. אני יכול להגיד לכם שהיה תקופה שטסתי הרבה... וראיתי קונברס בכל פינה, ובארץ זה לא עבד. בכל פינה קונברס, זה היה מטורף. עכשיו אני ישראלי, אין לי בעיה, אני ישר תופס איזה בעל חנות, כאילו, אני עושה לו, what's up girl, this converse, and, ואז כאילו, אתה יודע, ואתה מנהל שיחה איתם, והנה, ותראה את קונברס היום, כאילו בישראל, זה התפוצצות משוגעת.
לגמרי. אז בוא נדבר שנייה גם, אם אנחנו יוצאים שנייה קצת מאדידס, על עוד חברה שיש לך קשר אליה, בעצם התפקיד האחרון שלך, פומה ישראל.
כן.
החברה עוברת איזשהו משהו, אתה יודע, טוב. פתאום רואים אותה יותר, שומעים אותה, מכבי תל אביב בכדורסל פתאום, כן. אחרי עשרות שנים של נייק, פתאום פומה זה הפרזנטורים שלהם. מה אתה יכול לספר לנו על, על הברנד ומה הולך איתו?
קודם כל, אני אגיד שאני פשוט גאה בטירוף בצוות של פומה, אז הם עושים עבודה מדהימה, ואני כמובן, אנחנו בקשר יומיומי, ואני כל פעם, כשאני רואה איזה משהו שהם עושים, אני דואג לשלוח להם ישר הודעה ולהגיד להם איזה יופי. אז בעצם באמת פומה נלקחה על ידי אלסרד. ואלסרד מומחים בלקחת דברים מהאופנה ולדחוף אותם קדימה, והבינו שהפומה לא תחזור לעצמה מנעלי ריצה מתוחכמות או מנעלי הכדורגל שמצוינות דרך אגב, והבינו שהעניין הוא באופנה. שוב פעם, זה משהו שהגיע באמת בהובלה של איתמר, שראה את הדבר הזה ויצר את הקשרים הנכונים גם, ובעצם אתה רואה היום את פומה מבצעת קולאבים סופר קולים, סופר מגניבים, הקולאבים באטר גודס, מדהים בעיניי, פייפה, סחורה ברמה מאוד מאוד גבוהה. וכמובן הם מבינים שכדי לגרום לפומה להיכנס לתודעה, צריך לעשות מהלכים מיינסטרימיים יותר.
שחקני כדורסל.
שחקני כדורסל, מכבי תל אביב, נועה קירל. נועה קירל, כאילו, וואו, נועה קירל היום עם פומה, אתה חושב, זה המגה סטארית הישראלית, היא בפומה היום.
אגב.
הם עושים עבודה מצוינת, החנות בנמל היא חנות שהיא חוויה ללכת אליה.
יש הופעות.
הופעות, שיעורי יוגה, באמת, הם עושים עבודה מדהימה, כי הם מסוגלים להסתכל לשנתיים קדימה. ומבינים שעכשיו, הזמן עכשיו הוא קריטי כדי לתפוס את הצרכן, עכשיו, ולהרוויח אותו לעתיד. יש עכשיו את הנעל שהם הוציאו מייז, שזה כדי לבנות. ואתה רואה אותה בפוטלוקר, ואני, ממה שאני יודע, היא נמכרת ממש ממש טוב, ואתה רואה, זה כאילו, זה עובד, זה עובד, אבל עדיין, למה אני כאילו מאוד נותן פה שאולאוט לחבר'ה, כי בסופו של דבר, כשהם עלו עם שלט ענק באיילון, הם עלו עם סווייד ענקית.
וואלה.
באמצע איילון יש לך סווייד ענקית, וזה כאילו, וואו, כאילו.
כן.
הם לא שמו את נועה קירל, אלא הם לא שמו...
פשוט סווייד.
הם פשוט שמו סווייד שחורה, כאילו, וזה מהלכים שמדירים בעיניי, וזה כיף לדעת שגם מותג כזה נמצא באנשים שבאמת באים מאהבה לתעשייה ולעבודה. וכמובן שנזרוק את שמו של יורה יקירנו, שתמיד דואג גם לתת מהצד שלו, שהוא יותר מחובר אליו, של העולם שלנו, של ה... אם זה ההיפ-הופ והסטריט וכל הזה, שהוא נותן גם להכניס את פומה לעניינים. אז כן, זה מקום מאוד טוב.
כן. רוני, יש פומה באוסף?
יש פומה. דווקא הזמנתי לא מזמן את ה... אני לא רוצה לטעות בשם של הדגם, אבל זה ארס 8000, משהו כזה, שזה עם כאילו, יש לה מחוגה מקדימה, שאתה כאילו הסורחים עם...
זה הענו. עכשיו יש לי בלקאוט, זה זה הפטנט של פומה.
כן, כן, משום מה יש לי
בלקאוט. היה את זה פה אצל אוהד.
נכון, נכון, אבל זה נעל אדירה, ששוב פשוט שכבה. ואתה, כאילו, הדבר הזה של סרוכים, כאילו, עדיין ישנה עליהם עם סרוכים משום מה. כאילו, אנחנו ב-2021, בואכה 2022, וכאילו, סרוכים.
כן, אה?
אז פומה אמרו, למה צריך סרוכים? יש לך כאילו את הדבר, את הדיסק.
דיסק סיסטם!
דיסק, תודה. שלושתנו ביחד.
כן, דיסק סיסטם.
מוחות קטנים חושבים אותו דבר. וכאילו, אתה שם, ואתה סוגר, וזהו. וזה מדהים. מת על הנעל הזאת.
כן, זו טכנולוגיה טובה.
כן.
זה גם הנעל הראשונה שאתה זוכר שבעצם קנו לך, אז באשדוד.
סווייד, אני קניתי סווייד הראשונה שלי.
כן, פומה סווייד, לא.
כן, כן,
פשוט לא. פומה, אנחנו חוזרים, עושים פה סגירת מעגל, אני...
כן, כן, זה...
רגע, אתה הבטח לנו משהו לגבי אדידס, לספר משהו שאני לא יודע.
כן, אדידס בעצם, להבנתי, הולכים עכשיו למהלך... מהלך מאוד גדול, מבחינת הלוגויים שלהם, הם הולכים בעצם, עד היום היה לך שתי לוגויים, בעצם אחד הלוגו של המשולש, שזה היה כאילו מוצרי ספורט, ואת הטרייפול שזה העלה, ובעצם העלה, אז היית רואה אותו בכל מקום. וזה חוזר קצת למה שאמרתי לך, שבתקופה בשנקין, הקופסה הכחולה הזאת הייתה מצרך נדיר. ונראה לי שהם הבינו את זה, נראה לי שכל מה שקרה עליי, אדידס עם איזי היום, שהיום אנשים מבחינתם, יש ילדים שגודלים לאדידס זה איזי, הם כאילו הם לא יודעים בכלל, לא מעניין אותם, גם...
אתה דרך אגב לא אהבת איזי שהם יצאו בהתחלה. יכול להיות? על סמך הפוסט שראיתי שהראית איזשהו על איזי ואמרת...
אני אגיד שלי רכשתי פעם אחת את האיזי 500 שהייתה.
פה זה התחיל ונגמר.
היא הייתה, הסתכלתי עליה קצת, הלכתי איתה פעם אחת, ואז אמרתי, זה לא אני, זה לא... אני לא שם. אני לא שם לא בגלל שכאילו, זה אולי כמו בילדות, אני לא שם כי היא מייצגת משהו שהוא לא מייצג אותי עכשיו, אני לא... זה לא... שי אזולאי נראה לי אמר באחד הפודקאסטים שכאילו הוא נגיד, מפריע לו שנגיד שהוא נועל היום איזה ארמקס או ג'ורדן, ופתאום נכנסים כמה חבר'ה עם הנעל הזה. אז לי לא אכפת, נגיד, אם עכשיו הייתי פה וכולכם הייתם עם ספציאל, אבל פשוט אני כאילו לא, אני לא בעד מה שזה מייצג בגלובליות. גם אתה יודע, סניקר בוקס תמיד היה המקום הראשון שלי שעברתי חברה, שבאתי לכתוא, לא יודע איך אומרים. שעזבתי את אדידס, אז באתי לפה, ישבתי כאן עם סאגי קצת, ופתאום איזה לקוח פה מדד בלייזר לא, וזה לא היה לו טוב המידה, הסתכלתי עליה, אמרתי, בונה יפה, בלייזר לא, סוליה דבש, וואו. וזו הייתה הנייקי הראשונה שקניתי מזה המון 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 שנים. ואז שעזבתי את פומה, אז באתי לפה וקניתי את הניו בלנס 550. אז בכל מקרה אני אומר, כאילו, אני חשוב לי מה הנעל אומרת, מה היא מייצגת, מה היא משדרת, כאילו. ובקיצור, אז אדידס, נחזור לזה, כי אנחנו סוטים כל הזמן. אמרתי לך שזה יקרה. אבל בקיצור, אז אדידס בעצם עושים מהלך שהם בעצם עכשיו לוקחים את כל מה שתחת הטרייפול, ולוקחים אותו למעלה, סוגרים את כל הלקוחות. הלקוחות לא יכולים לקבל אותו יותר. כאילו, זה יהיה רק אצל הלקוחות שמקבלים היום איזי.
הם עושים נייקי בעצם.
הם עושים נייקי. ואז בעצם הם הולכים ליצור לוגו אמצעי, שיהיה על מוצרים שיוגדרו אצלם אופנה. עכשיו, למה זה מהלך שבעיניי סוף כל סוף ומהלך פצצה? כי בעצם מה קרה לנו עם אדידס, כאילו, פה? למה אנשים, כאילו, רואים פה את הפורומים ולא נוגעים בהם? כי, כאילו, הם רואים בכל מקום היום את הסמל הזה, ורואים אותו בכל מקום, והם רואים, והנחשקות שלו ירדה, וצריך ליצור את הנחשקות הזאת, וצריך מעכשיו לגדל את הילדים שהלוגו הזה יחזור להיות עוד פעם נחשק. ומי שיוכל לקבל היום פורום וסופרסטאר, אז הוא יהיה סניקר בוקס ופקטורי 54, ולא תמצא אותו בעוד מקום. אני לא יודע מה הכיוון לפוטלוקר, אבל סליחה, עשיתי רעש. אבל אני לא יודע מה הכיוון לפוטלוקר, אבל בעיניי זה מהלך, כאילו, מהלך פצצה.
זה, אני רק חייב להגיד שהיום ראיתי ילד קטן הולך עם פורום לואו, חצת המעבר חצייה בדיוק עצרתי לו, וזה ריגש אותי. כי אמרתי, יו, אני רואה פה איזה אימג' מלפני 30 שנה, כאילו, החזירו את הנעל והיא תפסה, והיא נמכרת, אולי אתה יודע, זה לא איזי ולא זה, כן. אבל היא נמכרת, אתה רואה אנשים עם פורומים, וזה מדהים בעיניי שהחזירו את הפורום, והפורום היא הצלחה כזו גדולה, אם אתה אומר שזאת נעל השנה, אז אני חושב שפורום, כאילו, בעיניי הפורום זה כאילו ההצלחה הכי גדולה של השנה. סתם.
צריך לשאול את הדיד, אז לך מחר. לא, אבל כאילו מבחינת יציאה שכן, זה כן. אחלה. אבל אני מרגיש אותו דבר כמוך כשאני רואה אנשים עם זדיקס של פעם. שהם לא יודעים, אני באמת, אני דפוק, אני אומר לאנשים, כאילו אני... וזה, אתה יודע, אני רואה, לא יודע מה, אני רואה איזה... איפה זה היה פעם אחרונה? לא, לא רוצה להגיד פועל בניין, זה לא היה פועל בניין, זה היה איזה גם, זה נותן שירות כלשהו, שבא אליי לבית, והוא בא עם זדיקס 850, כאילו, ואני עושה לו, וואו, אחי, איזה נעל.
לא היה לו שום מושג.
לא, עושה לי, מה? אחי, באמת, וואו. אחי, זה נעל, וואו, כמה שנים יש לך אותה? עושה לי, אחי, 15 שנה, אני עושה לו, וואו, אחי, זה נעל, חבל. זה, אני, מה זה מבין את הריגוש הזה, כאילו?
כן, כי זה מחזיר אותך, זה, כאילו, קיבלתי איזה בום כזה, אמרתי, וואו, זה כאילו, כאילו, אני משתת 80 עכשיו.
כן, כן.
זה מה שזה עושה.
אז אני מתרגש שבעצם הזכרנו אדידס בפודקאסט הזה, בפרק הזה יותר משהזכרנו נייקי, ואנחנו פה מחפרים על חטא, ובעצם, אתה יודע, נותנים לאדידס את הכבוד הראוי. אז לקראת סיום ככה, קימל, יש עוד איזה משהו שאנחנו לא נגענו בו, שאמרת ש...
וואלה, יש לי...
יש עוד פרק נוסף שצריך לעשות.
נעשה פרק נוסף, אבל יש לי... יש לי להקה חדשה, אז ב-19 לפברואר יש לנו הופעה.
אז איפה זה?
בברבי תל אביב.
שמה של הלהקה?
זה בדיוק הקטע, אנחנו עושים איזה...
בדיונים.
לא, זה הופעה, זה לא חומר מקורי, זה אני עכשיו עובד על פרויקט שבעצם יש להקה שגדלתי עליה בשם Rage Against the Machine.
כמובן.
ובעצם הם יצאו בהצהרה שהם לא באים לארץ יותר, בגלל שומר חומות וזה וזה, אז אנחנו התאגדנו כמה חבר'ה ואמרנו, אתם לא באים?
אנחנו ניתן את בראש.
We don't need you, ו... אנחנו עובדים על זה שנתיים, כאילו,
וואלה.
מהקורונה אנחנו עובדים על זה, וזה נשמע, כמו רייג' באמת, ואנחנו מאוד מתרגשים, ואנחנו הולכים להיכנס בזה בכל הכוח.
אז ברבי בא?
19 לפברואר, יש עוד זמן.
יש עוד זמן, אבל תכינו את עצמכם לזה.
אחרי נו, תייצגו.
כן, תבואו.
אז אני אעשה פה גם איזה משהו כזה, איזה שאוט-אוט לעניינים שלנו. לייק, פולו, סאבסקרייב לפודקאסט. נתקלתם בנו בפייסבוק, באינסטגרם. תפרגנו חזרה.
תעשו, מה אכפת לכם.
זה יעזור לנו.
יעזור, נצליח את האלגוריתם.
לגמרי.
אני עשיתי לייק מזמן.
אז הנה, תלמדו מקימל. טוב, אז אנחנו מתכנסים לסיום.
תודות.
תודות. קימל, קודם כל, תודה רבה שבאת ודיברת. הגענו כבר בפעם, נקרא לזה, שנייה, אחת וחצי כזה. קודם זה היה כזה עם רעש וזה, אז אני שמח באמת שיצא לנו לדבר.
כיף להלאה.
אז תודה רבה.
וואי, רגע, אז אני אעצור אתכם עוד פעם, אני אחפור. אני אגיד שבאמת, אני באמת חושב שמה שאתם עושים זה דבר מאוד, אמרתי את זה כבר לרוני, אבל באמת זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שאנשים גם בתעשייה יראו ויקשיבו ויבינו את החשיבות שיש לפודקאסט כזה, ובכלל לעשייה הזאת, ויש לנו בארץ עשייה מדהימה עם מלא חבר'ה היום שמריצים מותגים, זה Going Places, ופרה, ופולסה דנורה,
ו-All at Once,
וזה,
ו-Been Taken, ו...
כל מי שאנחנו יכולים, ו-Hollyland Civilians שרוצים את זה ב-Level אחר, אבל לא משנה, אבל זה, איתכם עם הפודקאסט, זה בול מה שהתרבות שלנו פה צריכה בארץ, וחשוב לתמוך.
מקווה שמי ששרדת לפה שמע את זה.
לגמרי, אנחנו בדיוק...
פרק מורחב היה היום.
כן, מסיימים את הפרק הכי ארוך שלנו, אז תודה רבה לסניקר בוקס ולניטאי פה, שמארחים אותנו כרגיל, ונותנים לנו את הבמה הזאת, מעריכים בלינסון אחד.
תודה רבה לנתן קרפינובסקי, a.k.a. קרפיון, שעושה פה עבודה מדהימה.
תודה רוני.
תודה רבה.
וזה הכל, פרק 8, נפנטיון. ביי.
ביי.